השיעור היום מוקדש לרפואת רחל בת גולדה בתוך שאר חולי ישראל, בעזרת השם נודה לכל מי שלומד אם תכוונו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק זין במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשליש העליון של עמוד א' ונסיים בשורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שאתמול ראינו את המקורות לאיסור הוצאה, הכנסה וטלטול, היום נחזור למשנה עצמה, ולגבי המשנה נחלק את השיעור היום לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על המקרה שהמשנה מדברת עליו, וזה שהוא עומד ברשות היחיד אחת, והוא זורק לרשות היחיד אחרת, אבל באמצע זה עבר דרך רשות הרבים. בחלק השני נדבר על מקרה הפוך, כלומר שהוא זורק מרשות הרבים לרשות הרבים, ובאמצע זה עבר ברשות היחיד. ובחלק השלישי נדבר על דבר שהזכרנו אותו גם אתמול, וזה האם מחייבים על תולדה במקום אב, למשל אם אדם גם הוציא וגם הכניס בעלם אחד, האם מחייבים גם על ההכנסה שזה תולדה של ההוצאה. אלה הנושאים שנראה היום, עוד פעם זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, להפך ותולדה במקום אב. עכשיו לפני שנתחיל את הנושא עצמו נקדים שלוש הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה הגובה של הרשויות השונות, כלומר רשות היחיד עולה עד הרקיע, כלומר אם יש לי איזה גג שהוא נחשב רשות היחיד, אז גם 100 מטר מעל זה באוויר עדיין זה נחשב רשות היחיד. לעומת זאת, לרשות הרבים יש מגבלה. הגובה של רשות הרבים זה רק עד 10 תפחים. מעבר לזה, זה נקרא מקום פטור, וזה כבר לא רשות הרבים. עכשיו, לכאורה לפי זה, אם אני מטלטל משהו ד' אמות ברשות הרבים, כל עוד אני מחזיק את החפץ מעל 10 תפחים מהקרקע, לא עברתי על שום איסור, כי החפץ נמצא במקום פטור, ולא באוויר רשות הרבים. אלא שזה לא נכון, כמו שכבר הזכרנו בעבר, לומדים ממסע בני קהת, שם היו נוסעים על הכתפיים, שזה ודאי מעל 10 תפחים, ובכל זאת זה נחשב נסיעה. ממילא, ודאי שבמקרה כזה, אני כן חייב, כי הרגליים שלי הם כן על הקרקע ברשות הרבים, וגם החפץ הולך אחרי הרגליים. עד כאן הקדמה הראשונה, ששוב רשות הרבים זה רק עד 10 תפחים, אבל בכל זאת מי שמטלטל ומחזיק ביד חפץ הוא כן חייב. הקדמה שנייה זה שלומדים מהמשכן את הדין של הושטה. כלומר, כשבני מררי באו לפרק את המשכן, הם היו מצמידים שתי עגלות עם הצד האחורי שלהם אל המשכן, ולפני אותם שתי עגלות שמו עוד שתי עגלות, כלומר עגלה אחת לפני כל עגלה, ואת הקרשים הם היו מורידים אל העגלה שצמודה למשכן, ומשם הם היו מושיטים את הקרשים אל העגלה שלפני זה. מכאן אנחנו לומדים שאם מישהו מושיט משהו מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ובאמצע יש רשות הרבים, אז הוא חייב, אפילו שהחפץ לא נח ברשות הרבים, כמו שהם העבירו את הקרשים. אבל יש לזה מגבלה, כמו ששם הם העבירו את הקרש לא בין שתי עגלות שהיו מקבילות אחת לשנייה, אלא מעגלה אחת לעגלה שלפניה, אז כך גם לגבי הדין של הושטה שלמדנו מזה, זה אסור דווקא בשני בתים שהם באותו צד של רשות הרבים, כמו שתי עגלות שהיו אחת לפני השנייה, ואני עומד בבית אחד ומושיט לבית השני דרך רשות הרבים, אז אני חייב. אבל אם זה שני בתים משני צידי רשות הרבים ואני מושיט לרוחב רשות הרבים לצד השני, אז אני פטור, כי את זה לא לומדים מהושטה. עד כאן שתי הקדמות, למדנו שרשות הרבים זה עד י' תפחים, ובכל זאת אסור לי ללכת עם משהו ביד אפילו שזה מעל 10, ולמדנו שאסור להושיט בין רשות היחיד אחת לאחרת כשהם שתיהן באותו צד של רשות הרבים. עכשיו שסיימנו את ההקדמות, ניגש לנושא עצמו. אז כאמור, הנושא שלנו זה אדם שעומד ברשות היחיד אחת וזורק כדור לרשות היחיד אחרת דרך רשות הרבים. האם הוא חייב או פטור? אז חכמים פוטרים ורבי עקיבא מחייב. עוד פעם שנזכור, חכמים פוטרים, רבי עקיבא מחייב. עכשיו, למה חכמים פוטרים? לכאורה זה ברור, הרי בשביל להתחייב אני צריך עקירה והנחה, וכאן לא הייתה שום הנחה ברשות הרבים, ממילא ברור שצריך לפתור. אז למה בכל זאת רבי עקיבא מחייב? אפשר להעלות שתי אפשרויות, נקרא לזה א' וב'. אפשרות א' זה שרבי עקיבא מחייב, כי הוא סובר שקלוטה כמי שהונחה, כלומר נכון שהכדור לא עצר ברשות הרבים, אבל כיוון שהוא נכנס להעביר רשות הרבים, זה נחשב כאילו שהונח, וממילא הייתה כאן עקירה מרשות היחיד, הנחה ברשות הרבים, ושוב עקירה מרשות הרבים, והנחה ברשות היחיד, לכן הוא מחייב. זאת אפשרות אחת, קלוטה כמי שהונחה. עכשיו, לאפשרות הזאת יש מגבלה קטנה, וזה שזה דווקא עם הכדור אף צמוד לרצפה, כלומר בתוך 10 תפחים, כי הרי כבר אמרנו שמעל 10 תפחים זה כבר לא רשות הרבים, זה מקום פטור. אפשרות שנייה זה שזה לא קשור לקלוטה כמי שהונחה, אלא שהוא לומד דין מיוחד מהושטה. כלומר, כמו שכשאתה מושיט בין רשות היחיד אחת לאחרת אתה חייב, אפילו שזה בעצם לא נח ברשות הרבים, אז לומדים מכאן שזה לאו דווקא הושטה, אלא גם זריקה. זאת האפשרות השנייה, וגם לה יש מגבלה קטנה, וזה כמו שאמרנו מקודם, שזה דווקא בשני בתים שהם באותו צד של רשות הרבים, ולא משני צדדים שונים. אלה שתי אפשרויות, עוד פעם, או בגלל קלוטה כמי שהונחה, ואז זה דווקא מתחת לעשרה תפחים, או בגלל שלומדים זריקה מהושטה, ואז זה דווקא באותו צד של רשות הרבים. עכשיו, על בסיס שתי אפשרויות אלו, יש לנו עכשיו שתי אפשרויות להבין מה המחלוקת בין חכמים לרבי עקיבא. אפשרות אחת זה שהם נחלקו במתחת לעשרה טפחים, והמחלוקת שלהם זה אם אומרים, קלוטה כמי שהונחה לרבי עקיבא כן, לחכמים לא. אפשרות שנייה זה שהם נחלקו מעל עשרה טפחים, והמחלוקת היא האם לומדים זורק ממושית שוב לרבי עקיבא כן, לחכמים לא. אלה האפשרויות, עכשיו בוא נראה מי אמר מה. אז נתחיל דווקא באפשרות השנייה, כי עוד שנייה נדחה אותה, וזה שהמחלוקת היא מעל עשרה, והאם לומדים זורק ממושית, אז מי שאמר את זה זה רבי אלעזר, שהוא אמר שרבי עקיבא מחייב גם מעל עשרה. לעומת זאת, מה יהיה הדין מתחת לעשרה? אז רבא אמר שלפי האפשרות הזאת, מתחת לעשרה כולם מחייבים, כלומר לפי כולם קלוטה כמי שהונחה. רבי אלעזר אמר שלא, לפי האפשרות הזאת, המחלוקת יכולה להיות גם מעל עשרה וגם מתחת לעשרה, כלומר שלפי חכמים לא אומרים לא זורק ממושית וגם לא קלוטה כהונחה. בכל אופן, זאת האפשרות השנייה, שהמחלוקת המרכזית היא האם לומדים זורק ממושית. האפשרות הראשונה זה שהמחלוקת היא מתחת לעשרה, כלומר, האם אומרים קלוטה כמי שהונחה. מי שאומר את זה זה רבי נוראי, שהוא מדייק את זה מברייטה, שאומרת שרבי עקיבא מחייב כי זה עבר ברשות הרבים עצמה. המילה עצמה לכאורה אומרת שהכוונה היא בתוך עשרה טפחים ולא באוויר מעל. זה רבי נוראי, וגם רב חילקי הברטובי וברייטה אומרים את זה, אבל הם קצת מגבילים את זה ואומרים, אם זה עבר מתחת לג' טפחים, בזה גם רבנן מודים, כי זה כבר נחשב ממש חלק מהקרקע, אז ברור שקלוטה כמי שהונחה. המחלוקת היא בין ג' לעשרה טפחים, שכאמור לפי רבי עקיבא זה כמי שהונחה, לפי רבנן לא, ומעל לעשרה, כולם אומרים שפטור, כי לא אומרים שלומדים זורק ממושית. אז זאת אפשרות א', ונראה שהגמרה מכריעה כמוה, כי כאמור יש ברייטה כמו אפשרות הזאת, שעוד פעם המחלוקת היא במתחת לעשרה, אבל מעל עשרה פטור, כי לא לומדים זורק ממושית. עד כאן שתי אפשרויות, עכשיו על זה נראה ארבע הערות. הערה ראשונה זה שכאמור הברייטה אומרת כמו האפשרות הראשונה, ולפי זה להלכה יוצא שלא אומרים שלומדים זורק ממושית, וגם לא אומרים קלוטה כמי שהונחה, בהנחה שנסבור כחכמים ולא כרבי עקיבא. הערה שנייה זה שממילא ממה שאמרנו רגע, קשה על רב, כי רב אסר לזרוק ממרפסת אחת לשנייה, ולכאורה אמרנו שמעל עשרה מותר לפי כולם, כי לא לומדים זורק ממושית. אז למה רב אסר? עונה הגמרא, שם זה מקרה מיוחד, מדובר שהמרפסות הם לא באותו גובה, וממילא יש חשש שהוא יפספס, ואז ייפול לו לרחוב, הוא ילך להביא את זה והוא יטלטל, לכן אסרו, אבל זה לא אסור מן הדין. הערה שלישית, גם כשאנחנו אומרים שבשתי מרפסות גבוהות מותר לזרוק מאחת לשנייה, עדיין זה רק מהתורה, אבל מדרבנן, אם זה לא מרפסות של אותו אדם, צריך עירובי חצרות, כמו כשאתה מעביר בין כל שתי רשויות שהם לא של אותו אדם. הערה רביעית, שהיא קצת יותר ארוכה, אמרנו בברייטה שאם זה מתחת לג' טפחים, שם ברור שאומרים קלוטה כמי שהונחה, כי זה נחשב חלק מהקרקע, ולמה זה נחשב חלק מהקרקע? זה נקרא הדין של אבוד. אז עכשיו הגמרא מחפשת מה המקור על הדין של אבוד, ומדברת על שלושה מקרים שונים שבהם אנחנו אומרים לבוד. מקרה אחד זה מה שהרגע הזכרנו, שמה שנמצא צמוד לקרקע שלושה טפחים נחשב חלק מהקרקע. מקרה שני זה שאם דופן הסוכה לא מגיע עד הקרקע, אלא מתחילה קצת מתחת לג' טפחים מהקרקע, זה נחשב עדיין דופן. ומקרה שלישי, גם כן לגבי סוכה, אם יש רווח בין הסכך של הסוכה למעלה לבין הדופן פחות משלושה טפחים, זה גם כן קשר. אז מה הסברה? אז לגבי שני המקרים הראשונים, אפשר לתת סברה מקומית. לגבי הקרקע אפשר לומר שהרי לא ייתכן שהקרקע תהיה שטוחה לגמרי, תמיד יש קצת בליטות וקצת בורות, ממילא הסברה נותנת שכל מה שפחות מגימל טפחים נחשב חלק מהקרקע, אבל עדיין קצת קשה עם הסברה הזאת, למה דווקא פחות מגימל, אולי גם גימל. בכל אופן זאת סברה אחת לקרקע. לגבי הדופן גם יש סברה מקומית, וזה שהעיקר בדופן זה שבעל חיים ממוצע כמו גדי לא יכול להיכנס בה, וממילא הוא לא יכול להיכנס אם אין מרווח של גימל טפחים. אז לשני הדברים הראשונים יש סברה המקומית, אבל זה לא יעזור לדבר השלישי שזה הרווח בין הדופן לסכך. ממילא אומרת הגמרא, באמת אין לזה מקור, אלא לבוד זה הלכה למשה מסיני. עד כאן ההערה הרביעית, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. דיברנו בחלק הזה על מי שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, וסיכמנו שהמחלוקת היא האם אומרים קלוטה כמי שהונחה בתוך עשרה טפחים מהקרקע, לפי רבי עקיבא כן, לפי חכמים לא, ולפי כולם לא לומדים זריקה מהושתה. החלק השני של השיעור מתחיל חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מקרה בדיוק הפוך, כלומר אדם עומד ברשות הרבים, זורק כדור דרך רשות היחיד, הכדור עובר את כל רשות היחיד ויוצא מהצד השני שוב אל רשות הרבים, והשאלה היא האם הוא חייב על הכנסה והוצאה. לגבי זה חכמים אומרים שהוא פטור, אבל רבי מחייב. עוד פעם, חכמים פוטרים, רבי מחייב. מה הסברות? אז זה שחכמים פותרים זה מאוד מובן, הרי כבר אמרנו מקודם שהם סוברים שלא אומרים קלוטה כמי שהונחה, וממילא הכדור הזה בשום שלב לא נח ברשות היחיד, אז למה שיהיה חייב? לעומת זאת, רבי שמחייב, לכאורה היינו אומרים שהוא סובר קלוטה כמי שהונחה, כמו רבי עקיבא, אבל באים רב ושמואל שאומרים שלא. גם הוא מסכים שסתם ככה לא אומרים קלוטה כמי שהונחה, לא ברשות הרבים וגם לא ברשות היחיד, וכאן שהוא מחייב זה מקרה מיוחד, שבו לא מדובר סתם ברשות היחיד, למשל אזור שמגודר באיזשהו גדר, אלא ברשות היחיד שהיא גם מקורה. כלומר, אני זורק לתוך איזשהו בית, וזה נכנס מחלון אחד ויצא מהחלון השני ממול, במקרה כזה, אז כן אומרים שזה קלוטה כמי שהונחה, כי אני רואה את כל הבית כאילו שהוא מלא בחומר, וממילא גם כשזה באוויר זה נחשב מונח, אבל בסתם רשות היחיד גם לרבי לא אומרים קלוטה כמי שהונחה. אז זה רב ושמואל, ועכשיו נקפוץ לרגע לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא שגם כן אומרת את זה, שאם זה עבר דרך סתם רשות היחיד הוא פטור, כי ברשות היחיד לא אומרים קלוטה כמי שהונחה. מצד שני, הברייתא מוסיפה שאומנם על הכנסה והוצאה אני לא יהיה חייב, אבל אני כן יכול להתחייב על טלטול דלת אמות. למשל, שאם עמדתי במרחק של דלת אמות מהבית ואז זרקתי, אז בעצם טלטלתי דלת אמות. ולא רק זה, אלא אפילו אם עמדתי במרחק של שתי אמות מהבית וזרקתי, ואחרי שזה עבר את הבית, זה עבר עוד שתי אמות באוויר, ורק אז נפל, אז גם כן אני חייב, כי מצרפים את שתי אמות שיש לפני ואחרי הבית, וסך הכל יש לי ארבע אמות. עד כאן החלק השני של השיעור, שוב יוצא שבאופן כללי לא אומרים קלוטה כמי שהונחה, חוץ מלפי רבי, אם זה רשות היחיד שהיא מקורה. החלק השלישי של השיעור עוסק בשאלה כללית, האם מחייבים על תולדה במקום אב, כלומר אם עברתי בהלם אחד על אב ועל התולדה שלו, האם אני חייב שתי חטאות על האב והתולדה, או רק חטאת אחת על האב, ואנחנו נדגים את השאלה הזאת מהמקרים שלנו, כלומר שזרקתי פעם אחת, ובעצם עשיתי שני דברים, גם הוצאה, שזה אב, וגם הכנסה, שזה תולדה, או גם טלטול דלת אמות, שגם זה תולדה. האם לפי מי שמחייב, הוא מחייב בשתי חטאות, או רק בחטאת אחת? אז נזכיר שאתמול כבר ראינו שרבי אליעזר כן מחייב על תולדה במקום אב, אבל חכמים חולקים ואומרים שלא, חייב רק חטאת אחת. זה היה אתמול, היום נראה מאמרה של שמואל שהוא התייחס לאיזשהו טענה, עוד מעט נראה למי, והוא אמר שאותו טענה, כשהוא מחייב, הוא מחייב שתי חטאות, כמו רבי אליעזר. הבעיה היא שלא ברור לאיזה טענה שמואל התייחס. אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת של רב חנה, ששמואל התייחס לרבי, אפשרות שנייה של רב יוסף, ששמואל התייחס לרב יהודה. אלה אפשרויות, עכשיו נראה אותם אחת אחת. אז האפשרות הראשונה כאמור זה רב חנה, ששמואל התייחס לרבי, ולאיזה רבי? רבי שלמנו לפני רגע. כלומר, מקודם אמרנו שלפי רבי, אם הוא זורק מרשות הרבים לרשות הרבים דרך רשות היחיד, לפי רבי הוא חייב, ועל זה בא שמואל ואמר שהכוונה היא שהוא חייב שתיים, כלומר גם על הכניסה לבית וגם על היציאה מהבית, כלומר מחייבים גם על התולדה וגם על האב. זאת האפשרות הראשונה, הבעיה היא שזה סותר משהו אחר שרבי אמר. רבי למד מהפסוק אלה הדברים, רמז ללמתת אבות מלאכה, ומבינים שכשהוא הדגיש שיש דווקא למתת, זה בא ללמד שיש הבדל בין האבות לבין התולדות. כלומר, שאם תעבור על שתי אבות, אתה תהיה חייב שתיים, אבל אם תעבור על אב ותולדה שלו, באמת תהיה חייב רק אחת. ממילא לא יכול להיות שכששמואל אמר שחייב שתיים, הוא יתייחס לרבי. ממילא אנחנו עוברים לאפשרות השנייה, שזה של רב יוסף, שבאמת הוא לא יתייחס לרבי, אלא לרב יהודה. באיזה מקרה מדובר? מדובר באדם שזרק כדור מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל כשזה הגיע לרשות הרבים, זה לא מיד נעצר מן הסתם, אלא זה המשיך להתגלגל. 400. ממילא אותו אדם בעצם עשה גם הוצאה וגם טלטול, ולמקרה הזה יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, שרבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. ועל זה בא שמואל לפי הסבר של רב יוסף, ואמר, הרי לא יכול להיות שחכמים פותרים לגמרי, למה שיפטרו? הרי הוא זרק מרשות היחיד לרשות הרבים, אז ברור שלהוצאה הוא חייב, וכנראה שכל המחלוקת ביניהם זה לגבי האם הוא גם חייב על הטלטול, שזה תולדה של הוצאה. לפי רבי יהודה הוא חייב, כלומר הוא חייב שתיים, גם על ההוצאה וגם על הטלטול. לפי חכמים הוא פטור מזה, כלומר הוא חייב רק על האב, כלומר רק על ההוצאה. זה הסבר של רב יוסף למה שמואל התייחס. שוב, לפי זה שמואל אומר שלפי רב יהודה חייבים גם על האב וגם על התולדה. אז זאת המסקנה, כמו שרב יוסף אמר, שבאמת שמואל דיבר על רב יהודה, ועכשיו לא נדחה את רב יוסף, אלא נדחה את שמואל עצמו. כלומר, אפשר להבין את מחלוקת רב יהודה ורבנן אחרת, ולפי ההבנה הזאת שעוד רגע נציע, באמת אף אחד לא מחייב גם על האב וגם על תולדה. מה הבנה? נזכיר עוד פעם מחלוקת. אמרנו שאדם זרק מרשות היחיד לרשות הרבים, וזה לא נח מיד כשזה נכנס, אלא זה המשיך עוד 400, וכתוב שם שרבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. עכשיו שמואל אמר שלא יכול להיות שחכמים פותרים לגמרי, כי הרי סוף סוף הוא הוציא, לכן הוא פירש שהמחלוקת כאן זה לא האם הוא חייב על ההוצאה, אלא האם הוא חייב גם על הטלטול. עכשיו לזה אומרת הגמרא, זה לא הכרחי, יכול להיות שבאמת חכמים פותרים לגמרי. למה? כי הרי בשבת צריך כוונה, ואם נניח שכאן הוא רצה שזה ינוח מיד כשזה נכנס לרשות הרבים, והרי זה לא נח מיד, אלא זה המשיך למקום שהוא לא רצה, ממילא הוא פטור, כי זה לא מה שהוא התכוון לעשות. לעומת זאת רבי יהודה בכל זאת מחייב, והוא מחייב אחת על ההוצאה ולא שתיים, כלומר לא על התולדה. ולמה הוא מחייב על ההוצאה? הרי זה לא נח כשזה יגיע לרשות הרבים. אומרת הגמרא, לפי רבי יהודה זה כן נח. איך זה נח? כי נאמר שלפי רבי יהודה, כמו רבי עקיבא מהחלק הראשון, קלוטה כמי שהונחה. וממילא ברגע שזה נכנס להביא רשות הרבים, כנראה מתחת לעשרה תפחים, זה בעצם נחשב מונח. אז הרי הוא רצה שזה ינוח כשזה נכנס, וזה באמת נח. אמנם זה לא נח פיזית, אבל זה נחשב שזה נח, לכן הוא חייב. ממילא לפי ההסבר הזה, אף אחד מהם לא מחייב גם על האב וגם על התולדה, והמחלוקת שלהם זה לגבי קלוטה כמי שהונחה. עד כאן הדיון בשתי הדעות על מי שמואל אמר שהוא סובר שמחייבים גם על האב וגם על התולדה, ועד כאן גם שתי אפשרויות להבין את מחלוקת רבי יהודה וחכמים למי שזרק והוא בעצם גם הוציא וגם טלטל. עכשיו לסיום החלק הזה נראה על המחלוקת הזאת שעכשיו הזכרנו רבי יהודה וחכמים ארבע הערות. הערה ראשונה שנמצאת ממש באמצע עמוד ב' זה שהגמרא מנסה להביא ראיה למה ששמואל סבר שלפי רבי יהודה באמת חייבים שתיים, גם על האב וגם על התולדה. ראיה היא מזה שיש ברייתא שרבי יהודה מוסיף ללמתת אבות מלאכה גם את השובט והמדקדק, שזה פעולות של סידור חוטי השתי וסידור חוטי הערב. עכשיו הגמרא כרגע מבינה שהוא לא מתכוון לומר שיש עוד אבות מלאכה, אלא הוא מתכוון לומר שמי שהורג בגד, אז לא רק שהוא חייב על מיסך והורג, אלא הוא גם חייב על התולדות שלהם, שזה השובט והמדקדק. אז הנה תורה שחייבים גם על האב וגם על התולדה. דוחה הגמרא, לא, רבי יהודה לא התכוון לומר שהם תולדות, אלא הוא התכוון לומר שהם ממש אבות, כלומר שיש 41 אבות מלאכה, ואין לך מכאן ראיה שחייבים גם על האב וגם על התולדה שלו. הערה שנייה זה שהגמרא מביאה שרבא ורב יוסף שניהם סוברים כמו הדחייה שאמרנו לשמואל, כלומר שבאמת גם לפי רבי יהודה אם הוא גם הוציא וגם טלטל אז חייבים רק על ההוצאה. הערה שלישית זה ששואל רבינה שאלת הבנה על שמואל, הוא אומר לפי דעת שמואל שהוא חייב שתיים גם על ההוצאה וגם אחרי זה על הטלטול, הרי כבר אמרנו שצריך כוונה לאן אתה רוצה שהכדור הזה ינחת, והרי לא יכול להיות שהוא התכוון גם שהכדור ינחת כשהוא נכנס לרשות הרבים וגם שהוא עוד פעם ינחת דלת אמות אחרי זה, תחליט למה הוא התכוון ותחייב אותו רק אחת לפי הכוונה. זאת השאלה של רבינה, עונה לו רבשי, זה לא קשה, אתה צודק שצריך כוונה, אבל יכול להיות שהכוונה שלו הייתה שלא אכפת לו איפה זה ינחת, וממילא עקרונית הוא יכול להתחייב גם על ההוצאה וגם על הטלטול, אם היינו סוברים כמו שמואל שחייבים גם על אב וגם על תולדה. זאת הייתה הערה שלישית לגבי כוונה, וכיוון שזכרנו את זה, אז אגב זה הערה רביעית, מה הדין לגבי טלטול כשאדם מתכוון לזרוק למרחק של 8 ובטעות יצא לו 4, או להפך התכוון ל-4 ובטעות יצא לו 8? אז בהתחלה הגמרא אומרת שכשהוא התכוון ל-8 ויצא לו 4, אז ודאי הוא חייב, כמו שכשאדם רצה לכתוב את השם שמואל והוא הספיק רק לכתוב את המילה שם, אז הוא חייב, כי הרי גם למילה שם יש משמעות, אפילו שזה רק חלק ממה שהוא התכוון. לגבי כשהוא רצה לזרוק 4 ויצא לו 8, כאן הגמרא מתלבטת האם הוא חייב או לא. זה מה שהגמרא אמרה בהתחלה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? הרי אמרנו מקודם שצריך כוונה, כלומר אתה צריך להתכוון בדיוק למה שרצית, וממילא גם כשהתכוונת ל-8 ויצא 4 וגם כשהתכוונת ל-4 ויצא 8, אתה פטור, כי זה לא מה שרצית. וזה שלגבי 8 ויצא 4 רצית ללמוד משמש שמואל ששם הוא כן חייב, זה לא דומה, כי הרי כשאתה רוצה לכתוב שמואל אתה חייב קודם לכתוב שם, כלומר זה שכתבת שם זה חלק מהפעולה הכללית שרצית. לעומת זאת, כשאתה זורק 8, נכון שזה קודם עובר דרך 4, אבל זה לא נוחת ב-4, כלומר נחיתה ב-4 זה לא חלק מנחיתה ב-8, לכן אין איזה שום קשר למה שרצית, ולכן כאן אתה פטור. מזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', את השורות האלו עד השורה השלישית בצדיק ח' עמוד א' כבר עשינו, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד וזה עובר דרך רשות הרבים, אמרנו שחכמים פותרים ורבי עקיבא מחייב. ראינו שתי אפשרויות למה המחלוקת, אפשרות שנייה זה שהמחלוקת היא במעל 10 טפחים ורבי עקיבא מחייב כי הוא לומד זורק ממושית וחכמים לא, אפשרות הראשונה זה שהמחלוקת היא מתחת ל-10 והמחלוקת היא האם אומרים קלוטה כמי שהונחה, כשראינו שגם הברייתא אומרת כך והיא אומרת שאם זה מתחת ל-3 טפחים לפי כולם כן, המחלוקת היא בין 3 לבין 10, אבל מעל 10 לפי כולם פטור, כי גם לא שייך שם קלוטה כמי שהונחה, כי זה מעל גובה 10 טפחים וגם לא לומדים זורק ממושית. אלה שתי אפשרויות במחלוקת, ראינו שרב בכל זאת אוסר בין שתי מרפסות כשהם לא באותו גובה, כי חוששים שזה ייפול והוא ילך להביא, וראינו שגם כשמותר עדיין צריך עורבי חצרות, וראינו את המקור לג' טפחים שזה לבות שזה בעצם הלכה למשה מסיני. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מקרה הפוך, שהוא זרק מרשות הרבים לרשות הרבים דרך רשות היחיד, חכמים פותרים כי כאמור לא אומרים קלוטה כמי שהונחה, רבי מחייב, אבל רב השמואל הסבירו שזה דווקא בבית מקורה, אבל ברשות היחיד לא מקורה, גם הוא מודה שלא חייב כי לא אומרים קלוטה כמי שהונחה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי שאלנו האם מחייבים גם על אב וגם על תולדה שלו, כשהם נעשו בעלם אחד. אתמול ראינו שלפי רבי אליעזר כן, היום ראינו ששמואל אומר על אחד מהתנאים שגם הוא מחייב שתיים, לפי רב חנה הוא התכוון לרבי במקרה שהזכרנו מקודם, שזה נכנס לבית ויצא ממנו, אבל דחינו, כי ודאי שרבי לא אומר שמחייבים גם עליו וגם על התולדה, לכן לפי רב יוסף הוא התכוון לרבי יהודה, לגבי אדם שזרק מרשות היחיד, ואחר כך זה גם יטלטל ברשות הרבים, שלפי רבי יהודה הוא חייב שתיים, גם על ההוצאה וגם על הטלטול, לפי חכמים הוא חייב אחת. זה הסבר של רב יוסף לשמואל, וזה התקבל, אבל הגמרא דחתה את שמואל עצמו, והיא אמרה שההסבר שלו למחלוקת רבי יהודה וחכמים לא הכרחית, כי רבי יהודה לא אמר שהוא חייב שתיים, אלא הוא רק אמר שחייב, וחכמים אמרו שפטור, ואפשר להבין שהמחלוקת היא האם הוא בכלל חייב. לפי חכמים הוא לא חייב, כי הוא התכוון שזה ינחת כשזה מגיע לרשות הרבים, לפי רבי יהודה הוא חייב, כי קלוטה כמי שהונחה, וזה בעצם כן אחת. זאת התחייה לשמואל, ועכשיו על המחלוקת הזאת ביניהם ראינו ארבע הערות. הערה ראשונה, אז ניסינו להביא ראיה לשמואל שרב יהודה מחייב שתיים, משובט ומדקדק, אבל דחינו. הערה שנייה זה שרב ורב יוסף, גם הם חולקים על שמואל בזה. הערה שלישית זה שרבינה שואל, לפי שמואל שהוא כן חייב שתיים, איך זה יכול להיות? הרי הוא התכוון למקום אחד שבו זה ינחת, ועל זה הנרבה שהיא לא, הוא התכוון שלא אכפת לו איפה זה ינחת. ואגב זה, הערה רביעית, ראינו למסקנה שכשאדם מטלטל ברשות הרבים, הוא מתכוון לשמונה ויצא ארבע, שהוא התכוון לארבע ויצא שמונה, בכל מקרה הוא פטור, כי הוא צריך כוונה על המקום שבו זה נחת, וזה לא דומה לשם שמואל, כי שם שם זה חלק משמואל, אבל נחיתה בארבע זה לא חלק מנחיתה בשמונה, כל טוב.